בעזרת השם נמשיך בסיפור שאנחנו לומדים. הסיפור זה סיפור בסיפורי מעשיות, ועכשיו אנחנו הגענו לסיפור של הקפצן הרביעי. נזכיר באופן כללי, כי לא כולם שמעו, הקדמה, מה זה הסיפורי מעשיות. ובדרך כלל שלומדים תורה, לומדים תורה, לא לומדים סיפורים. מה העניין של הסיפורי מעשיות? בערך 4 שנים לפני שרבי נחמן נפטר, אז הוא אמר, מכיוון שהדברי תורה שאני אומר לכם לא עוררו אתכם מהשינה, כמובן הכוונה לשינה רוחנית, אז אני עכשיו אתחיל לכם, אספר לכם סיפורים. והסיפורי מעשיות שאני אספר לכם הם הפוכים מהסיפורים הרגילים. מדוע? כי בדרך כלל כשרוצים להרדים מישהו, מספרים לו סיפור והוא נרדם. עם ילדים זה מאוד מצוי. אמר, הסיפורים האלה זה סיפורים הפוכים. זה סיפורים לעורר מהשינה ולא ליפול בתוך השינה. הסיפורים, רבי נחמן קרא להם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה זה העניין הזה, מה זה המושג, שנים קדמוניות? אז דבר ראשון, הסיפורים האלה, באמת, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך א', רבי נחמן מסביר שם שיש תורה, שהיא תורה מאוד מאוד רוחנית, מאוד מאוד גבוהה, ובעזרת השם, לעתיד לבוא, כולנו נלמד את התורה הזאת, אבל עכשיו עדיין אי אפשר ללמוד את התורה הזאת, כי היא רוחנית מדי בשביל עולמנו. היא רוחנית מדי בשביל עולמנו, לכן אנחנו לא יכולים ללמוד אותה. יש... מה? יש ששומעים בחוץ? זה בחינה שכתוב בגמרא שרבי מאיר יום אחד הוציא אותו מחוץ לבית המדרש, והוא דיבר דברי תורה מחוץ לבית המדרש. אז היום זה גם בפנים וגם בחוץ. השתכללו את הדורות. אז זה שהוא יצא להגיד תורה בחוץ זה סוד מאוד גדול. הוא הלך להגיד תורה לחיצונים. רבי מאיר. היה כל כך גדול שהוא יכל להגיד תורה גם בחוץ. להפיץ את התורה לכל החיצוניות. אז נחזור לעניין שלנו. הסיפורי מעשיות זה למעשה הלבשה. הכוונה זה דרך של משל ורמזים לתורה מאוד מאוד רוחנית, שרבי נחמן ידע שאם הוא יגיד את התורה כפי שהיא, אנחנו לא נבין שום דבר. והוא הבין שיש חשיבות גדולה מאוד כן לגלות את התורה הזאת. מדוע? כי זה התורה הזאת, בגלל שהיא כל כך רוחנית, היא יכולה לעורר את נשמות ישראל, בפרט בדורות שלנו, לעורר אותנו להתבוננות, לקצת אמונה, קצת יראת שמיים. והעבודה הגדולה למעשה בסיפורי מעשיות זה היה להשיג תורה כל כך גבוהה וללביש אותה בלבוש של סיפור. אנחנו באמת, כשאנחנו לומדים את הסיפור, אנחנו לא יכולים ללמוד אותה עד שורשה. זה בעזרת השם, אחרי 120 שנה יבוא משיח צדקנו, או לפני 120 שנה, ואנחנו מקווים שכבר הערב, מקווים עד 12:00 בלילה כבר נשמע תקיעה של שופר. אבל איך שלא יהיה, את התורה הזאת אנחנו נלמד לעתיד לבוא. עכשיו יש תועלת גדולה מאוד בלימודי הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שהם פותחים לנו צוהר, הבנה, לעניינים מאוד עמוקים, והעיקר זה שזה יעזור לנו, תודה רבה. העיקר זה שזה יעזור לנו בהתמודדות שלנו, בהתמודדות ביום יום, שזה למעשה עיקר התורה. עיקר התורה שלא רק שנלמד דברי חוכמה, אלא שנקבל גם הבנות ועצות הלכה למעשה, איך אנחנו מתמודדים בחיים היומיומיים שלנו. מכיוון שכבר אמרנו את הנקודה הזאת, נוסיף בזה עוד דבר אחד, עוד היבט, עוד איזושהי הבנה. אמרנו שזה למעשה מלבוש, זה כמו לבוש של תורה רוחנית מאוד גבוהה. רבנו הרי הקדוש, שהוא למעשה גילה את כל סודות התורה, הוא מסביר שבכלליות יש שתי תורות. לא התורה שבכתב, התורה שבעל פה. על התורה שבכתב ושבעל פה שיש לנו, אנחנו קוראים לזה בהסתכלות הזאת תורה אחת. יש תורה מאוד רוחנית, המקובלים קוראים לזה תורה של עולם האצילות. התורה הזאת בכלל לא שייכת לעולם שלנו. אין לה שום שייכות לעולם שלנו. ועכשיו יש לנו תורה של העולם שלנו. למשל, מתי קוראים קריאת שמע, מתי צריך להתפלל, הלכות חושן משפט, שור נגח את הפרה. מה זה שור נגח את הפרה? מי מתעסק היום עם שור שנגח את הפרה? אז לומדים מזה. מכונית נתנה, עשתה נזק למכונית אחרת. אז יש לנו תורה שלמה עם הרבה הרבה מאוד הלכות. כל התורה של ההלכות שלנו למעשה, זה השתלשלות והתלבשות של התורה של הצילות. אנחנו לומדים פה תורה בעולם המעשה, דברים שקשורים לעשייה, אבל צריך לדעת, היא תורה שבעצם קשורה למקום רוחני מאוד מאוד גבוה. זה כמו שורש וענף שמשתלשל ממנו, או מעיין, שמוציא מים ונחלים יוצאים מהמעיין הזה ומשקים שדות. אז יש את הנחלים ויש את המעיין. ככה זה התורה. הסיפורי מעשיות הם למעשה משלבים את התורה הרוחנית מאוד, שזה נקרא תורה של הצילות, היא בתורה שלנו בעולם הזה. זה אמרנו כהקדמה כללית, קצת שאנחנו לומדים את זה, מתבוננים בזה שנבין בעצם במה אנחנו עוסקים. הסיפור הזה, זה נקרא סיפור מעשה משיבת הקפצנים, הוא נחשב במשך כל הדורות, בעצם הסיפור שכולל את הכל. שאני כולל את כל הסיפורים שסיפר רבי נחמן, לא רק את כל הסיפורים, גם את כל התורות שהוא גילה. וזה מאוד מעניין, בגלל שהתורה היא כל כך, בפנימיות שלה היא כל כך רוחנית, לכן כולם מרגישים התחברות עם הסיפורי מעשיות בכלל, ובפרט עם המעשה הזה. ולפני הרבה שנים, למעלה מ-30 שנה, קראתי מחקר, מאמר מחקרי, שחקר שגויים בחוץ לארץ, באוניברסיטאות בחוץ לארץ, חוקרים את הסיפורי מעשיות משיבת הקפצנים. זאת אומרת, מי שקשה לו להגיע לנווה צדק, יכול ללכת אחר כך לאוניברסיטת תל אביב, להשלים שם את, את מה שחסר לו בקפצנים. גם כן לומדים את זה באוניברסיטאות. לא רק באוניברסיטאות שלנו, אפילו באוניברסיטאות של גויים גם לומדים את הסיפורי מעשיות. זה פלא גדול מאוד, הדבר הזה. ולא רק זה, אני זוכר לפני 35 שנה, יש תיאטרון בירושלים, תיאטרון מאוד ידוע, קוראים לו החאן. אני לא יודע מה דינו היום, מה מציאותו, אם הוא קיים היום, אבל אז היה אחד הבתי תיאטרון הכי חשובים ומפורסמים בארץ. הוא עשה הצגה שנקראת שיבת הקפצנים. זה הצגה שמאוד הלכה, מאוד...
תסריט הכי יש בעולם.
ראית את זה?
לא, אני אומר,
התסריט עצמו שאתה... תסריט הכי... כן, כן. יש, הגמרא אומרת, לשון כזאת, אי הוא לא חזילה, מזלה חזילה. מה הכוונה? לפעמים אדם לא מבין בדיוק מה נעשה פה, אבל הנשמה מרגישה. מזלה זה הכוונה, הנשמה של האדם מרגישה. וזה מאוד מעניין שבאלה שיהודים מרגישים את זה, בסדר. אבל אפילו גויים מרגישים את זה. באוניברסיטאות של גויים לומדים את הסיפורי מעשיות, בפרט את המעשה הזה, משיבת הקפצנים. אז היום אנחנו מגיעים למעשה לחלק חדש, כי כל קפצן זה סיפור שלם בפני עצמו. והיום אנחנו מגיעים לקפצן הרביעי, שנקרא הקפצן בעל הצוואר העקום. נזכיר את שבעת הקפצנים. זה העיוור, החירש, בעל הכבד פה, זה היה השלישי. הרביעי זה בעל הצוואר העקום. החמישי זה בעל החטוטרת, הכוונה גיבנת, השישי זה בלי ידיים והשביעי זה בלי רגליים. וכל אחד מספר סיפור בפני עצמו. ובאמת יש לנו סיפור משישה קפצנים. הסיפור של הקפצן השביעי, כבר רבי נחמן אמר, זה אני כבר לא יכול לספר, כבר אין רשות לספר את זה. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, ככה הוא הבטיח לנו, והוא יספר לנו את הסיפור של הקפצן השביעי, בלי הרגליים. אז עכשיו אנחנו לומדים את הקפצן בעל הצוואר עקום. והקפצן בעל הצוואר עקום אמר ככה, כשהוא הגיע, הוא הגיע, היה חתונה, וכל פעם, כל יום מגיע קפצן אחר ומספר את הסיפור שלו, והוא אמר להם, אתם סוברים שיש לי צוואר עקום, אבל באמת אין צווארי עקום כלל. אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד, רק שיש אבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום אבל ורוח באבלי העולם, אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד. כי יש לי קול נפלא מאוד, וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קולות, בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי. כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד, ויש לי הסכמה על זה מאותה המדינה. יש מדינה, והיא תסכים על כל מה שאני אומר לכם. מה הוא אומר להם? שהצוואר שלו באמת צוואר מאוד ישר, ולא רק זה, זה הצוואר הכי יפה בעולם, הוא אומר. יש לי את הצוואר הכי יפה בעולם. אבל איך זה? אנחנו מסתכלים, ואנחנו רואים שיש לך צוואר עקום. אז מה אתה אומר בעצם? איך זה מסתדר? צריך להבין את זה. אבל לא רק שהצוואר שלי מאוד יפה, יש לי גם קול כל כך נפלא שאין כזה, אף אחד לא יכול להשמיע כאלה קולות בעולם. וכל זה, יש מדינה שהיא תסכים איתי, היא תביא, משם אני אביא ראיה על מה שאני אומר. ואז הוא מתחיל לספר את הסיפור של המדינה. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה שקוראים מוזיקה. וכולם עוסקים שם בחוכמה הזאת, ואפילו בנים קטנים. ואין שם קטן שלא יכול לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותו המדינה, בחוכמת בעניין המוזיקה, הוא חכם גדול מאוד במדינה אחרת באותה חוכמה של הנגינה. והחכמים והמלך שבאותו המדינה הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותה חוכמה. באיזה חוכמה? בחוכמת הנגינה. זאת אומרת, מדובר פה בעצם במנגנים שלא היו מעולם, לא היה מדינה שלמה שרק העניין שלה זה הניגונים. אבל מעניין שרבי נחמן קורא לזה חוכמה. לכאורה, מי שמנגן לא צריך להיות חכם כל כך גדול. יכול להיות גם אדם פשוט, רק הוא יודע לנגן מאוד יפה. אבל הוא רואים מפה שהוא מאוד מקשר את עניין החוכמה עם עניין הנגינה. ואז הוא מספר להם סיפור. ופעם אחת ישבו החכמים של אותה מדינה, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו. זה היה מתפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני אחר, וכל אחד היה מתפאר ביכולת שלו בעניין של הנגינה. ואחד אמר שיכול לעשות בקולו כמו כמה מיני כלי שיר. יש אחד החכמים שם אמר, אני בקול שלי, בלי כלי, אני יכול להשמיע כמה סוגים של קולות, של הכוונה כלי שיר. וכל אחד התפאר ביכולת שלו, ואני הייתי גם כן שם. כל זה מספר, הקפצן הבעל הצבא רקום, אני גם הייתי שם. ואני אמרתי להם, לחכמי אותה מדינה, קולי טוב יותר מהקולות שלכם. ואם אתם רוצים ראיה לזה שהקול שלי יותר טוב מהקולות שלכם, נראה אם תוכלו להושיע את אותם שתי המדינות. ואז הוא מספר, אז כל זה, שימו לב איך זה הולך. הקפצן הבעל הצבא רק הוא מספר את כל זה בחתונה. עכשיו הוא מספר להם מה הוא אמר לאנשי אותה מדינה. אתם אומרים מדינה. הוא אומר לחכמי אותה מדינה, כי יש שתי מדינות ויש שם צרה גדולה מאוד באותם המדינות. ומי שיש לו את הקול הטוב ביותר בעולם, רק הוא יכול לעזור למדינות האלה. והוא מספר להם, הם לא ידעו מזה בכלל, אז הוא מספר להם, שיש שתי מדינות, ושתי המדינות רחוקות 1,000 פרסאות זו מזו. ובאלה שתי המדינות, כשמגיע הלילה, אי אפשר לישון שם. בשתי המדינות אי אפשר לישון. למה? כי כשנעשה לילה, אזי מתחילים הכל להיות מייללים בכל יללה, אנשים ונשים וטף, ואם היה מונח באותה עיר אבן, היה נימוח מכל היללות. כאלה יללות הם מייללים. וכל זה, למה הם מייללים? מה הסיבה שהם מייללים בשתי המדינות האלה כאלה יללות? כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד. ומחמת זה כולם מייללים. זאת אומרת, יש בעצם איזו יללה. אנחנו נראה שהיא מחוץ לעיר, היא מגיעה מחוץ למדינה, היא מגיעה למדינה, וכל בני המדינה שומעים את היללה הזאת, ובשעה ששומעים את היללה הזאת, אי אפשר שלא לילל. זה מיד מדביק וכולם מייללים. וכן במדינה אחרת גם כן. ושתי המדינות האלה, בשתי מדינות שרחוקות 1,000 פרסאות זו מזו, 1,000 פרסאות, לדעת המרחק, זה בערך 4,000 קילומטר, זה כמו מפה בערך עד איזושהי מדינה באירופה, הולנד, ושתי המדינות הרחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. ועל כן, אם אתם חכמים כל כך בנגינה, נראה אם תוכלו להושיע את אותם שתי המדינות, או שתוכלו לכוון את קולם. אמרו לו, טוב, תיקח אותנו לשם, נראה אם אנחנו יכולים להושיע אותם. אמר להם, אני הולך אתכם לשם, ונתעוררו כולם ללכת לשם. וכל החכמים של המנגינה הלכו עם הקפצן, בעל הצבא רקום, אל אחת משתי המדינות. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והלכו לשם, ובאו לשם, התקרבו למדינה. הם עוד לא נכנסו לתוך המדינה, הם רק התקרבו למדינה. כשהגיע הלילה, היה כמו שהוא אמר, כולם התחילו לילל. ואז החכמים שהלכו עם הקפצן, גם כן התחילו, נדבקו בזה, והתחילו לילל. וממילא ראו שוודאי הם לא יכולים להושיע את בני המדינה. לא רק שהם לא יכולים להושיע את בני המדינה, ברגע שהם נכנסים למדינה, גם הם צריכים עכשיו ישוע. למדוע? כי גם הם מתחילים לילל. ואמר להם, בסדר, אז אתם רואים שאתם לא יכולים להושיע את המדינה, את המדינות האלה. על כל פנים, תאמרו לי, מכאן בא זאת שנשמע כל יללה הנעל? אמרו לו, ואתה יודע? הם לא ידעו מה קורה פה בכלל. אמר להם, אני יודע בוודאי. אני בוודאי יודע מה קורה פה. ואז הוא מספר להם עוד סיפור. הכל זה הקפצן, אבל הצבא רקום, מספר את זה עכשיו לחכמי המנגינה. כי יש שני ציפורים. אחד זכר ואחד נקבה. והם רק זוג אחד בעולם. ונאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה. והיא מחפשת אותו. והיו מחפשים הרבה זה את זה עד שניתעו. עד שיתבלבלו בדרך. וראו שאינם יכולים למצוא אחד את חברו. ונשארו עומדים ועשו להם קינים. זה הציפור, הזכר עשה לו כן סמוך למדינה אחת, והציפור השנייה עשתה כן קרוב למדינה, קרוב למדינה. אז הוא מדגיש, לא בתוך המדינה, רק קרוב למדינה, סמוך למדינה. וכשמגיע הלילה, אזי אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחד ואחת לילל בכל יללה גדולה מאוד. כי כל אחד מיילל על בן זוגו. הזכר מיילל מהצער שהוא לא נמצא עם הנקבה, והנקבה מייללת על הצער שהוא לא נמצאת עם הזכר. וזה כל היללה ששומעים בשתי המדינות. אשר מחמת אותו כל היללה, כולם מייללים ואינם יכולים לישון. ולא רצו להאמין זאת. החכמים אמרו לו, זה נשמע לנו דבר מאוד מאוד מופרז הדבר הזה שאתה אומר. אנחנו לא מבינים את זה, איך זה יכול להיות כזה דבר? אמרו לו, תוליך אותנו לשם. אמר להם, כן, אני יכול להוליך אתכם לשם, אני יכול לקחת אתכם לציפור, אחד משני הציפורים, אני יכול לקחת אתכם, אבל אתם לא יכולים לבוא לשם. אמרו לו, למה? אמר להם ככה, כשאם יהיה לילה, אז אתם לא תוכלו להתקרב לקן של הציפור, לא משנה אם זה הזכר או הנקבה, לא תוכלו להתקרב מגודל כל היללה, לא תוכלו לסבול את כל היללה הזאת, מרוב הצער שיתקוף אתכם, אתם לא תוכלו, לא תוכלו להתקרב לקן של הציפור. וגם ביום אתם לא יכולים ללכת לשם. למה אתם לא יכולים ללכת ביום? כי הם מייללות רק בלילה. כי בלילה, ביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם. ואיך יש שם שמחה? כי ביום מתקפצים כל הציפורים אצל כל אחד ואחת. חצי מהציפורים בעולם הולכים לזכר, חצי מהציפורים בעולם הולכים אל הנקבה, ומנחמים אותם מאוד. ואומרים להם, אומרים לזכר ונקבה, תדעו לכם שיום אחד אתם תיפגשו. היום אחד אתם תיפגשו, ואז נעשה מזה שמחה כל כך גדולה, אין אצל הזכר ואין אצל הנקבה, וכל הציפורים. ויש שם כזאת שמחה, עד שאי אפשר לסבול את גודל השמחה הזאת. אז ממילא אתם לא יכולים לבוא לשם, לא ביום ולא בלילה. בלילה אתם לא יכולים לבוא מגודל הצער. ביום אתם לא יכולים לבוא מגודל השמחה. לכן אתם לא יכולים לבוא לשם. שאלו אותו, אמרו לה, קפצן, הקפצן, הקוות פה, ואתה יכול לתקן זאת? אתה יכול לתקן את המצב הזה? אמר להם, אני יכול לתקן את זה, כי אני יכול, והוא מסביר להם איך הוא יכול לתקן את זה, כי אני יכול לעשות ולכוון כל הקולות שבעולם. וגם, לא רק שאני יכול לעשות את כל הקולות שבעולם, אני יכול גם להשליך את כל הכוחות. מה הקולות? מה הכוונה להשליך את כל הקולות? שאני אעמוד פה ואני אשמיע קול, והקול יישמע במרחק של חצי כדור הארץ. אני יכול ללכת עם הקול הזה חצי כדור הארץ. חצי כדור הארץ הכוונה, כי הוא לא צריך את כל כדור הארץ. למה? הוא יכול מהצד השני של כדור הארץ להגיע לאותו מקום. אז הוא הולך חצי כדור הארץ עם זה. הוא אומר, אני יכול להשמיע את הקולות שלי בכל מקום שאני רוצה, ועל כן אני יכול להשליך את כל הציפורה, הכוונה הציפור הנקבה, שהגיע סמוך למקום הציפור, וכן להשליח את כל הציפור אל הציפורה באותו מקום. ואז הציפור ישמע את כל הציפורה, הוא יבוא למקום הזה. ושם אני אשמיע לנקבה את כל הזכר באותו מקום. ואז אני אפגיש אותם. אמרו לו, איך אפשר להאמין לכאלה דברים? אתה מספר לנו כאלה סיפורים, מי יכול להאמין לזה? והוליך אותם לתוך איזה יער. ושמעו בתוך היער, שמעו כמו אחד שפותח את הדלת וחוזר בסוגרו ונועלה על בריח. פתאום בתוך היער שמעו מישהו פותח דלת וסוגר אותו. ואז נשמע קול הקאה ומורה בקני שריפה. הכוונה שמעו קול יריעה. ואחרי הקול היריעה שמעו מישהו שולח את הכלב לחטוף את מה שירו בו. והכלב היה מתחבד וגורר את עצמו בשלג. הם שומעים קולות של כלב הולך בתוך השלג. וכל זה שמעו אלו החכמים והסתכלו ולא ראו דבר. הם ראו שהיה ריק, שאין פה שום דבר. ואז, וגם ממנו, מהקפצן, הלא ראו שהוא עושה איזה תנועה, הוא לא משמיע שום דבר, עומד איתם ביחד, לא עושה שום דבר. ואז הבינו שכל זה קולות שישמיע הקפצן, הקפצן בעצמו ישמיע, שהם בכלל לא ראו שישמיע את הקולות האלה, שישמיע את הקולות האלה, ואז הם הבינו שבאמת יש לו משהו מופלא מאוד בקול, בקול שלו, והסכימו שהוא באמת יכול לתקן את המדינה הזאת. דהיין, הוא יכול להפגיש את הציפור הנקבה עם הציפור הזכר, הבינו שבאמת יש לו את הקול המופלא ביותר בעולם, שאין כזה דבר, אין כאלה קולות בעולם, ואמר להם, עכשיו הוא חוזר בעצם לחתונה, והקפצן הבעל הצבר הקום אומר, לחתן, לקלה ולאורחים שמה, אומר, מכאן הראיה שאף אחד אין לו, שהקול שלי זה הקול המופלא ביותר בעולם, ולא רק שהקול שלי המופלא ביותר בעולם, גם הצבר שלי, הצבר הישר ביותר בעולם. עד כאן זה הסיפור של הקפצן הבעל הצבר הקום. עכשיו בעזרת השם נתחיל ללמוד את זה מההתחלה. כי זה, ברוך השם, כמעט כל סיפור בריאת העולם, מלפני בריאת העולם עד הגאולה ואחר כך, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. אז נתחיל לראות את זה מההתחלה, מההתחלה של הסיפור, כל מה שמספר להם הקפצן בעל הצוואר עקום. דבר ראשון, כדי להבין מה בעצם הקפצן בעל הצוואר עקום אומר להם בכלל, כל העולם רואים שהצוואר שלו עקום, והנה הצוואר, והוא אומר להם, הצוואר שלי ישר מאוד, ולא רק שישר מאוד, גם אני יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם. מה בעצם בזה, בנקודה הזאת, מה בעצם מתכוון רבי נחמן לרמוז לנו וללמד אותנו? כדי להבין את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להגיד הקדמה, לעשות הקדמה קצרה, כדי להבין את כל הנושא הזה שנקרא הצוואר העקום, שהוא באמת לא עקום, הוא רק נראה כעקום, אבל באמת הוא ישר מאוד. מה מסתתר בעומקם של הדברים? יש, בחומש בראשית, בסיפור בריאת העולם, התורה אומרת לנו שבשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את אדם הראשון, כתוב, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. שואלים שאלה, מה הכוונה, מה הקדוש ברוך הוא אומר בצלמנו כדמותנו נעשה אדם? האם יש לקדוש ברוך הוא צלם ודמות? הרי מה אנחנו אומרים בכל ה-13 העיקרים של האמונה? אין לו דמות ואין לו דמות הגוף. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא אין, לא רק שאין לו גוף, ודאי, גם אין איזושהי דמות של הגוף. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר בצלמנו כדמותנו נעשה אדם? איך זה מסתדר עם זה? ולמה גם בלשון רבים הוא אומר את זה? בצלמנו כדמותנו. למה לא בצלמנו כדמותי נעשה אדם? אז באמת בפסוק הזה מסתתר יסוד מאוד מאוד עמוק, שהוא מובא הרבה מאוד בזוהר הקדוש, ועוד יותר בכתבי רבנו הארי הקדוש. זה יסוד מאוד גדול בקבלה. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, הוא לא ברא רק את העולם שלנו, הוא ברא הרבה עולמות. בעולמות יש סדר. כוונה, יש עולם יותר גבוה, פחות גבוה, יש חוקים, יש גם התקשרויות בין העולמות, איך העולם העליון יותר מתקשר עם העולם התחתון, שזה למעשה את כל תורת הקבלה מלמדת אותנו את כל סדר, את כל סדר העולמות. אז יש כזה תורה שלמה שמלמדת לנו את הדבר הזה. אבל, אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא עשה עוד דבר. עוד דבר הוא עשה, חוץ מאשר שהוא ברא את כל העולמות. בשעה שהוא בא לברוא את האדם, אז זה מה שהתורה מגלה לנו, הוא ברא את האדם בצלם ודמות כל העולמות. בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, זה לא הכוונה על צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, כלית מחשבה תפיסה בכלל, אין לנו שום אפשרות להגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא הכוונה, כך מסביר הזוהר הקדוש, ועוד יותר בעריכות רבנו הארי הקדוש, שהאדם נברא כצלם וכדמות כל העולמות. הוא כולל, האדם כולל בעצם את כל העולמות. מאיזה בחינה אנחנו כצלם ודמות כל העולמות? אין מהבחינה הרוחנית, הכוונה הנשמה שיש בתוכנו, ואין מבחינת הגוף של האדם. מי שיודע את חוכמת הקבלה ואת חוכמת הרפואה, אז הוא ידע הרבה הרבה סודות על גוף האדם. ורואים את זה דבר מאוד מאוד מעניין, שלפעמים רבנו הארי הקדוש, שמלמד אותנו דברים ברוחנים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד גבוהים, ופתאום הוא אומר, יש לי קושייה על מה שאני אמרתי. מה הקושייה שלו? זה לא מסתדר לו בדיוק עם משהו בגוף האדם. מבשרי, ככה הוא אומר, מבשרי נחזה אלוקה, וזה לא מסתדר עם משהו בגוף האדם, וזה עושה לו קושייה מאוד גדולה. לכאורה, אתה מדבר על הדבר הכי גשמי, הגוף של האדם, אז משהו בצדר דמות האדם לא מסתדר לך עם עולמות רוחנים עליונים? בסדר, זה שם וזה פה, מה הקשר? אבל מתוך שקשה לרבנו הרי קדוש, מפה אנחנו רואים עד כמה הדברים כל כך מדויקים ומתואמים זה עם זה. כל פרט בגוף האדם יש כנגדו עניינים רוחניים אין סוף דברים רוחניים יש כנגדו. הראש זה מרמז על עולמות, נברא כנגד עולמות, החזה, הגוף, הלב וכן הלאה. כל פרט בעצם באדם זה אין סוף תורות בתורת הקבלה. זה יסוד ראשון שאנחנו לומדים בדבר הזה. דבר נוסף זה, לא רק הגוף של האדם נברא כך, אלא גם כל הכוחות הרוחניים שבתוכנו. הרי אחד החידות ואחד הדברים הכי הכי מעניינים את בני האדם בכל הדורות, זה להבין את נפש האדם. כמה מחקרים וכמה חקירות וכמה שאלות יתראו להבין את נפש האדם. אנחנו רואים, יש בעולם יש הרבה תורות שנקרא להם תחת הכותרת תורת הנפש. אם זה במזרח, אם זה במערב, אם זה באוניברסיטאות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, הפילוסופיה מתעסקת עם זה. אבל צריך לדעת שכל התורות האלה הן יכולות לגעת באיזה היבט מסוים, בחלק מהתמונה. הם לא יכולים לראות את התמונה בשלמותה ובכללותה. אין להם אפשרות לראות את זה. מדוע? כי החלק הרוחני שבתוכנו הוא מאוד נעלם. בגלל שהוא כל כך נעלם, בתוכנו אנחנו תמיד יכולים לראות רק חלק מהתמונה. לכן בא פרויד ואמר, גילה שיש תת מודע. כל עולם המדע התרגש מאוד מהגילוי של פרויד ואחר כך כל התלמידים שלו והחברים שלו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. הזוהר הקדוש, שנכתב ונחתם לפני 1900 שנה, כותב בעשרות, אם לא במאות מקומות, על העניין של התת מודע. על פי תורת הנפש של הקבלה, זה דבר פשוט מאוד, התת מודע. רק אני אגיד לכם, במאמר מוסגר, פעם נדבר גם על זה. באמת יש גם על מודע. אבל זה הם עוד לא יודעים. החכמים עוד לא הגיעו, הפסיכולוגים עוד לא הגיעו שיש מושג כזה על מודע. אבל מהזוהר הקדוש, אנחנו יודעים שיש תת מודע ויש גם על מודע. זה כל זה. ידוע בתורת הקבלה. למעשה, תורת הנפש, כפי שאנחנו רואים אותה בתורת הקבלה, ואחר כך גם בחסידות שנבנתה על תורת הקבלה, זה תמונה שמתארת לנו מאוד מאוד בשלמות את כל המציאות הרוחנית של האדם. מדוע? מדוע היא שלמה ושאר התורות הן לא שלמות? הסיבה היא מאוד פשוטה, מאוד מאוד מעשית ויומיומית היום בחיים שלנו. יש שיוצא מכשיר חדש לעולם, אחד הדברים הכי חשובים, מי שמשווק את המכשיר הזה, מה הוא עושה? אחד הדברים הכי חשובים שהוא עושה, הוא מוציא חוברת שנקראת הוראות יצרן. בלי הוראות יצרן, מכשיר חדש, אתה לא תדע להפעיל אותו. אתה יכול לדעת מה המהנדס, היצרן, תכנן בתוכו. אתה לא יכול לדעת. ואולי, הרבה פעמים יש לו איזה רעיון חדש לגמרי. הוציאו את ה-Waze לעולם, אז היה לקח כמה חודשים רק להסביר את כל הסוד של ה-Waze. כי ה-Waze זה סוד גדול מאוד. זה מפת העולם, זה מפת כל הבריאה. דבר ראשון זה מלמד אותנו שלא להתייאש ולא להיכנס לעצבות, שגם אם טועים, מיד יש חישוב מסלול מחדש. גם אם עשית טעות בחיים, אל תתרגש מזה יותר מדי. זה דבר ראשון שהווייס בא ללמד אותנו. לא להתייאש, לדעת, תמיד יש חישוב מסלול מחדש. זה לא רק בכבישים, זה גם בכבישים למעלה, הרוחנים יותר. אז צריך הוראות יצרן. למעשה, כל תורת הקבלה ואחר כך החסידות זה הוראות יצרן. הוראות יצרן על הנפש. מי שייצר את המכונה הכי משוכללת בבריאה שנקראת אדם, נתן לנו את ההוראות יצרן. ממילא זה מתחיל מא' ועד ת', זה מקיף את הכל. אז באמת היום, זה, ברוך השם, זה מתחיל להתפשט ולהתגלות יותר ויותר בעולם, שמי שרוצה עזרה נפשית חייב ללכת באמת לכיוון הזה. זה מדוע? פסיכולוגים, בסדר, הם יודעים משהו, אבל המשהו זה לא מספיק. הם הרבה 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 הם לא יודעים. אז יש לי ידיד שהוא פסיכולוג מאוד 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 ידוע, אחד הגדולים בתחום שלו בזה. אז לפני 3 שנים בערך היינו יושבים למעלה משנה, והיינו לומדים. היינו לומדים ליקוטי מוהר"ן על פי סוגיות של בעיות נפשיות שיש לו. הוא אמר לי, ככה הוא אמר לי, הוא דוקטור לפסיכולוגיה ב-40 שנה, ככה, זה הלשון שהוא אמר לי. הוא אמר לי, כשהכרתי את הליקוטי מוהר"ן, הבנתי שאם אני רוצה לעזור לאנשים, אני חייב ללמוד ליקוטי מוהר"ן. אחרת אני לא יכול לעזור לאנשים. זה היה בפגישה הראשונה שלנו, אמר לי את זה. אז בעצם, בקבלה, בחסידות, יש את כל תורת הנפש. אז לכן, האדם, האדם מורכב כנגד כל העולמות, כנגד כל הבריאה, אין מצד הגוף ואין מצד הנשמה שבתוכנו. ועכשיו ניגע במשהו, משהו שקשור לתורת הנפש, כפי שאנחנו לומדים את זה מתוך הקבלה והחסידות. דבר ראשון, הקבלה מלמדת אותנו שיש שלוש כוחות רוחניים עיקריים שמתגלים בתוך האדם, והם מאירים, הם, בעצם הם שורים, שוכנים בכל הגוף, בכל המציאות שלנו, ויש להם שלוש נקודות מרכזיות בגוף האדם. המחשבה, איפה היא שורה? המחשבה, כוח המחשבה, במוח. יש, זה הכוח הראשון, זה כוח המחשבה. הכוח השני זה כוח ההרגשה. כוח ההרגשה, איפה הוא נמצא? בלב. ויש עוד כוח אחד, הוא כוח התאווה, איפה הוא נמצא? בכבד. כשאנחנו זוכים לסדר, לעשות תיקון בכל השלוש כוחות האלה, שכפי שאנחנו נראה בהמשך, שכל העבודה שלנו בעולם הזה זה לעשות שלום וסדר בין השלוש כוחות האלה. כל התורה, כל הלימוד, המצוות, כל מה שאנחנו עושים זה לעשות סדר בין השלוש כוחות האלה. מדוע? כי ברגע שיש סדר נכון בין השלוש כוחות האלה, אנחנו נהיה אנשים הכי מאושרים והכי שמחים. כל הבעיות שלנו זה שיש התנגשות. הלב רב עם המוח, המוח רב עם הכבד, הכבד רב... ובקיצור, זה הבלגן. ברגע שיש מלחמה בין השלוש כוחות האלה, מה האדם מרגיש מיד? חוסר מנוחה. חוסר רגיעה, חוסר מנוחה, מתח, עצבים, כעסים. זה מה שבדרך כלל אנחנו קוראים. אבל ברגע שהאדם עושה שלום בין המוח, הלב והכבד, אז זה הסדר מלמעלה למטה. אז יש לנו מוח זה מם, הכבד, הלב זה למד, הכבד זה כף, מה זה יוצא ביחד? מלך. אז אנחנו נקראים בני מלכים. כשעושים שלום, אז אנחנו בעצם מגיעים למקום האמיתי שלנו, בני מלכים. אבל אם הולכים הפוך, אז זה כף, למד, מם, זה כלום. אז מה, הם מגיעים לכלום בחיים, מגיעים לכל מיני חלל פנוי בתוך החיים שלנו. אז הסדר הנכון זה המוח, הלב והכבד. העיקר העבודה זה לעשות שלום בין המוח ובין הלב. זה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, לעשות שלום בין המוח ובין הלב. חז"ל שואלים שאלה, איפה עיקר החיות והחוויה של האדם בחיים? איפה זה נמצא בעצם? האם במוח או בלב? או בכבד? העיקר זה בלב. לכן חז"ל אומרים, הלב הוא מלך האיברים. מדוע חז"ל קוראים ללב מלך האיברים? כי חז"ל אמרו פה דבר מאוד עמוק. בסופו של דבר, האדם יכול לדעת הרבה ידיעות, להשיג הרבה חוכמות, הרבה הבנות. אבל הלכה למעשה, איך הוא יתנהג? על פי מה שיש לו בלב. הלב בסופו של דבר יקבע לאדם איך הוא יתנהג. דוגמה, דוגמה לדבר. יש יהודי, ברוך השם, הוא זכה ללמוד תורה, והוא חכם, והוא ראה כמה שעמידת הכעס זה מידה שלילית. הוא יכול למסור היום, בגלל שהוא חכם, הוא יכול למסור שיעור, הרצאה לאלף איש, מה עד כמה מידת הכעס זה מידה שלילית ומורידה את האדם ומקלקלת לאדם. כל האלף איש מאוד התפעלו מהשיחה שלו. ולא רק זה, הוא יכול להגיד פשט, רמש, דרס, סוד. את כל ההיבטים של למה מידת הכעס זה מידה לא טובה, הוא יכול למסור בשיעור הזה. אחר כך הוא גם יכתוב ספר, מאמרים, כמה שמידת הכעס לא טובה. מעשה שהיה עם אותו יהודי, אותו אדם, שפעם אחד הוא מסר שיעור לאלף איש, כל שיעור שלו באים אלף איש לשמוע, רק על העניין של הכעס. יום אחד הוא מסר שיעור לאלף איש, כמה מידת הכעס מגונה ולא טובה ומקלקלת. הוא אמר גם מה שכתוב בגמרא, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, והרבה הרבה דברים הוא ידע להגיד. לאחר השיעור הוא חזר הביתה. עכשיו, מה קרה בבית? בבית, אני אספר לכם מה שהיה בבית. יש לו ברוך השם 5 ילדים, 7, 6, 5, 4, 3, 2. זה סדרה, אתם מכירים את זה? סדרה יורדת, זה נקרא. במתמטיקה קוראים לזה סדרה יורדת של ילדים בבית. בדיוק כשהוא מסר את השיעור, היה ככה. זה שבן השבע רב עם אחותו שבת שש, והם הרביצו אחד לשני וזרקו חול אחד על השני. בן השלוש היה לו חום גבוה וכל הזמן הוא הילל ובכה. זה בן הארבע, משום מה החליט שאמא שלו עכשיו זה אתגר לטיפוס הריב וטיפס עליה כל היום. זה בין השנתיים סתם ישב ובכה וצפה בכל מה שקורה. עכשיו, אחרי שעתיים כאלה, בוא ננסה לחשוב, הוא ברוך השם עשה הרצאה של שעתיים עכשיו, זה, וכולם כיבדו, בחו לו כפיים וכיבדו אותו. בשעתיים האלה אשתו עברה את הגיהנום של החיים. זה אחד מטפס עליה, אחד זורק עליה חול, ובקיצור טוב ובואו שלם בבית. היא רק מחכה שמישהו, טוב, איכשהו השכיבה אותם במיטה, הצליחה להשכיב אותם במיטה, איכשהו אחרי מנקה את הבית, בדיוק הוא הגיע הביתה. עכשיו, מה היא רוצה? היא רוצה, זה כמו סיר לחץ. עכשיו, אבל יש עליו פקק. היא רוצה לפתוח את הפקק. מה זה אפשר? לספר למישהו בצעקות את כל מה שעבר עליה. והיא לא רוצה לצעוק עליו, היא לא רוצה לבזות אותו. רק עכשיו היא חייבת להוציא את כל זה. איכשהו נכנס הביתה, הוא הכניס טיפה בוץ הביתה, זה היה סיבה מספיקה להוציא עליו את כל העצבים. איכשהו, אחרי דקה וחצי הוא הבין רק מה הולך פה, ישר, הוא אדם תכליתי, מעשי, הוא מאוד חכם, ישר לקח צלחות, הלך לצלחות, התחיל לזרוק עליה צלחות. הוא אומר, תגיד, תשתגעת? אני חזרתי משיעור של 1,000 איש, ואת עכשיו ככה מדברת אליי? אני ויתרתי לך על השטיח האדום, שתפני אליי בעוד כבודי, ואת עוד צועקת עליי, לא מתביישת? והוא זורק עליה צלחות. אמרנו כבר לפני כמה חודשים, שהיום בדור שלנו, מי שרוצה לדעת את הסוד, למה יש כל כך הרבה כלים חד פעמיים, זה רק בגלל שלום בית. אחרת היו שוברים את כל הצלחות בבתים היום, אחד על השני. אז רגע, אבל למה אתה כועס עליה? הרי מסעת השיעור של שעתיים, עכשיו, זה שלא צריך לכעוס, ואדם צריך להתגבר, ולדעת שיש לו ניסיונות וזה. אבל ככה זה אנחנו, ככה אנחנו בנויים. אנחנו יכולים לדעת את הדברים הכי הכי יפים בעולם, ברגע שיש קצת דוקרים אותנו, נוגעים לנו קצת בתוך הלב שלנו, פתאום באותו רגע שכחנו את הכל. כל התורה הזאת נשכחה מאיתנו. מה הסיבה? מה הסיבה? כי יש פער, יש ריחוק בין המוח לבין הלב. מה שהמוח יודע, הלב לא מסכים איתו, חולק עליו. יש מחלוקת. המחלוקת הכי קשה בעולם זה בין המוח לבין הלב. צריך לדעת שכל תיקון המחלוקות בעולם זה לתקן את המחלוקת שבין המוח לבין הלב. מה הכוונה? מה הכוונה מחלוקת? הלב יש לו את הרצונות שלו, את האהבות שלו, את הרגשות שלו, את הרגישויות שלו, ולא תמיד הוא מוכן לקבל את מה שהמוח משדר לו, מוסר לו, מוסר לו מסרים. עכשיו, אם נשאל שאלה, מי באמת יותר יכול לדעת את האמת? באמת המוח יכול יותר לדעת את האמת. מדוע? הלב זה רגש, זה רגישויות, זה הרגשה. לכן, כשהלב מרגיש דברים, הוא לא, באותו רגע שאנחנו מרגישים דברים, אנחנו לא שואלים מה האמת, מה הנכון, מה המדויק, אם אנחנו צודקים, לא צודקים. הלב מרגיש, צועקים, אם צריך לצעוק. לפעמים אומרים, אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו לא כועסים. למה? כי הלב, מטבעו, הוא לא שולט, הוא לא עכשיו משהו שמתבונן בעצמו, האם אני מרגיש הרגשות נכונות, האם אני צודק בזה. הלב כשהוא מרגיש הוא צועק, הוא אומר את כל מה שיש לו, את כל מה שיש לו. המוח יודע מה נכון ומה לא נכון. הכוונה לא בכך יודע, יכול לדעת. ומה האמת, מה השקר, מה טוב ומה רע. ואז המוח, תפקיד המוח בתוכנו, שזה בעצם השכל, להדריך את הלב שלנו. וצריך לדעת שיש כאלה שלא מאמינים שהמוח יכול להדריך את הלב. כי מרוב ההסתרה והבלבול שיש היום, לא יודעים את זה. אבל באמת, זה אמנם דרך שלמה, זה דרך לא קלה ולא פשוטה, אבל צריך לדעת, כל התכלית היא, באמת העולם החווייתי, זה נשאר בלב. כי שם בעצם עיקר החיות, עיקר הרגשה, השמחה והאושר, זה הכל בלב. אבל הלב מצד עצמו לא יודע מה האמת ומה שקר. לכן כשאדם לא יודע להשתמש בשכלו ובדעתו לברר את הטוב ואת הרע, את האמת והשקר, אז הלב שלו יכול להוביל אותו, והוא יכול מחפר אבון לאן הוא יכול להוביל אותו. ובאמת רוב העולם היום חיים בעצם על פי הרגשות הלב שלהם ולא על פי ההתבוננות. מדוע? כי זה סוד, וזה המשימה הכי קשה בעולם, זה לקשר את המוח עם הלב. לקשר את ההוראות, שההוראות של המוח יאירו ללב. וצריך לדעת דבר מאוד מאוד יסודי. המוח לא נועד להקפיא, לנטרל, להכניס את הלב לאיזה בועה, אל תרגיש, זה לא האמת. יש כאלה שעושים את זה. יש כאלה שאפילו הם לא מודעים. למשל, יש אנשים רגישים. נפגעו כמה פעמים, הם הבינו, ברגע שהלב שלי פתוח, אני נפגע. מה הם עושים? אז הם, לא בצורה מודעת, בנו חומות סביב הלב שלהם, לא מרגישים, לא רגישים. למה? אני ככה יעבור את החיים, את השנים יותר בשלום. אבל זה, גם כן זה לא טוב. נכון שאתה מגן על עצמך, אבל באמת האדם מפסיד פה הרבה הרבה עולם חווייתי ורגשי, שיכול להיות מאוד 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 עשיר, ואתה מפסיד את זה, כי אתה מכניס את עצמך לבועה. היום זה כבר יותר חריף מזה, היום כבר כל כך כבר אי אפשר לסבול את מה שקורה בעולם, אז כבר משתמשים בזה, הולכים לאיזה פסיכיאטר, היום כבר לא צריך ללכת פסיכיאטר, הרופא הכללי כבר יודע לדעת לתת רסיטל, קונצרן, כל מיני תרופות. מה זה התרופות האלה? לא להרגיש. אבל כבר אי אפשר לסבול את הרגשות. אז כל כך הרבה צער, כל כך הרבה כאבים עוברים, יש היום תעשיית ייצור שלמה של תרופות, של תרופות זה להביא אותנו למצב שלא מרגישים. זה ידוע, מי שפעם נתקל בזה, זה העיקר זה לא להרגיש. זה, מי שלא רוצה תרופות כימיות, אז הלך לטבעי. או הומופתי או טבעי, היום בעצם הטבעי יותר טוב מהזה, יותר טוב מהכימי. זה... זה, עכשיו יש שאלה בכל העולם, כן להשתמש בזה, לא להשתמש בזה, אבל עוד מעט יהיו חייבים להשתמש בזה, כבר לא תהיה ברירה, אנשים יצעקו ברחובות, ישתגעו ברחובות, אז כבר יגידו לו, טוב, קח סיגריה, תעשן, לך תהיה רגוע. איזה יהודי אמר לי, לפני כמה זמן הוא אמר לי, תשמע, אני בערב אני מעשן סיגריה, זה כמנה מהירוק, מהגרס. אז אמרתי לו, טוב, בסדר, אז אתה מעשן סיגריה, טוב שאתה לא מעשן כל היום, שאתה יושב בערב זה, זה. אמר לי, שאלתי אותו, תגיד, מה אשתך אומרת על זה? היא אומרת, אם אני לא מעשן סיגר, שלא אבוא הביתה. אמרתי לו, למה? אומרת, תשמע, אני בא הביתה, אני שובר אותה וחצי מהבית. אני מעשן, אני בא רגוע, יש לה בעל, יש לי מי לדבר. זה לא עכשיו המלצה ללכת לעשן, זה רק תיאור המציאות שלנו. כל זה, מדוע? כי הלב, המקום של הלב, לא נמצא במקום הנכון שלו. כדי להביא את הלב למקום הנכון, זה פה צריך לדעת מה לעשות. לכן אומר משה רבנו לעם ישראל, את כל את מה שאמרנו עכשיו, משה רבנו אומר לעם ישראל. מה אומר? וידעת היום, והשיבות האלה בבך. רק כך, רק כך האדם באמת ימצא פה את המקום האמיתי שלו. אבל נחמן חידש לנו דבר מאוד יפה בדבר הזה. הוא שאל שאלה בספר שיחות הר"ן. הוא שאל איפה נמצא גן עדן ואיפה נמצא הגיהנום. טוב, מאיפה אנחנו יכולים לדעת איפה נמצא הגן עדן ואיפה הגיהנום? זו שאלה הזאת. אנחנו רואים מקומות שלא נמצאים פה? אומר רבי נחמן, דבר נפלא. אתם יודעים איפה זה נמצא? בתוך הלב של האדם. הכל זה, הגן עדן בתוך הלב שלנו, וגם הגיהנום בתוך, בתוך הלב שלנו. כשאדם בשמחה, ברגיעה, במנוחת הנפש, אז עכשיו הוא נמצא בגן עדן. זה הגן עדן. להרגיש את השמחה, את השלוות הנפש. אבל כשאדם כועס, או כשאדם נמצא בחרדות, או שאדם נמצא בעצבויות ובדיכונות, איפה הוא נמצא עכשיו? עכשיו הוא נמצא בגן עדן. עזוב, לא משנה מה יהיה לעתיד. בוא נדבר על עכשיו, אנחנו חיים פה. עכשיו אדם יכול להיות בגן עדן, בגן עדן. אומר שמה, ששני אנשים יכולים להישבת על שולחן אחד, אוכלים בדיוק את אותו אוכל, אחד בגן עדן אוכל את זה, ואחד אוכל את זה בגן עדן. השאלה, איפה הלב שלנו נמצא? לכן, תיקון הלב, תיקון הלב זה חייב, אין דרך אחרת, חייב לעבור דרך ההתבוננות, להבין את הדברים, להבין את הדברים, ואז, אחרי שאנחנו מבינים את הדברים, אז להתחיל להשיב את זה אל הלב. ההשבה אל הלב, ההשבה אל הלב, זה מהלך שלם בפני עצמו. באמת, הדבר הקשה ביותר זה השבה אל הלב. למה? להבין את הדברים, אפשר לעשות סדנה, שלושה ימים, רק שעה אחת כל יום, לא להרבית, שלוש שעות מספיק, אדם יכול לתת כל האמת. אחר כך צריך 70 שנה בעולם הזה להשיב את זה אל הלב, את השלוש שעות האלה. כי החלק הכי קשה זה השבה אל הלב. זה מה שאומר משה רבנו, וידעת היום שלוש שעות, והשיבות אל הלב הפכה 70 שנה. זה הדבר הכי קשה, הדבר הזה. מפתאום, כשנתחיל ללכת בדרך הזאת, פתאום נגלה שהלב הוא לא כל כך פשוט כמו שחשבנו. הוא, יש לו רצונות, כשהוא מחליט שהוא רוצה עכשיו עוגת קצפת, 12-1 בלילה, כל הקונדיטוריות סגורות, הוא לא התייאש, הוא עייף, אחרי יום עבודה, הוא יקום על הרגליים, הוא יתחיל לחפש בעיר איזה קונדיטוריה פתוחה, כנס לגוגל, אולי ראיתם שם איזה קונדיטוריה פתוחה, יגידו לו, כן, 35 קילומטר יש ממך קונדיטוריה פתוחה. נכנס לתחנת דלק, ממלא דלק, נוסע 35 קילומטר, לא יעזור שום דבר. הוא חייב לאכול. רגע, אבל השכל אומר, מחר יש יום עבודה, אחרי יום קשה, לך תישן. לא יעזור שום דבר. הלב רוצה עכשיו עוגת קצפת, הוא יסתובב בכל חצי כדור הארץ עד שהוא ימצא את העוגת קצפת הזאת. לא יעזור שום דבר בדבר הזה. פתאום יתגלה לנו שהלב הוא לא כל כך פשוט, הוא עקשן, הוא עקשן גדול מאוד. הדבר הראשון צריך לדעת את האמת, ואחר כך צריך לדעת בעצם איך אנחנו משיבים או מאירים את האמת הזאת לתוך הלב, שהלב הסרבן הזה יסכים עם מה שאנחנו יודעים שהוא טוב. הכי קשה זה המהלך הזה. הדרך מהמוח אל הלב זה בעצם הדרך הכי קשה. עכשיו שימו לב שכל מה שאמרנו, איך זה בעצם בתוך האדם? יש מוח. מוח, אנחנו יודעים, הרפואה מה שיש מוח. יש לב. הלב, לכן גם הלב הוא נמצא במקום הכי רחב בגוף האדם. למה? להגיד שהוא המקום הכי חשוב בגוף האדם. מה מחבר את הראש עם הלב? צוואר. מגדלך, צוואריך כמגדל דוד. מה זה צוואריך כמגדל דוד? כל העניין של הצוואר, זה בעצם מתייחס אל כל הדבר הרוחני שנקרא ההשבה של מה שאנחנו יודעים אל הלב. זאת אומרת שמושג הצוואר, נכון, בגשמיות זה צוואר. מה, אבל אמרנו שכל דמות, גוף האדם, מרמז על עניינים רוחניים, על מה מרמז הצוואר? על הדרך מהמוח אל הלב. זאת אומרת, כל הכלים, כל העבודה, כל העצות שלנו, איך זוכים להשיב את מה שאנחנו יודעים אל הלב, זה נקרא בתורת הסוד הצוואר. הצוואר ברוחניות שלו זה הדרך מהמוח אל הלב. עוד מושג יש לו, והוא נקרא דעת. דעת יש, שימו לב, שבלשון שלנו יש כמה מושגים לעולם המחשבה. כמה מושגים שמתארים את עולם המחשבה, וזה לא לחינם. זה לא סתם מילים נרדפות. דבר ראשון, מה יש לנו? חוכמה. עוד מילה שיש לנו? בינה. עוד דבר שיש לנו? שכל. עוד דבר שיש לנו? מחשבה. ועוד דבר שיש לנו? דעת. אז זה לדעת. החוכמה, הבינה, השכל והמחשבה, כולם מתייחסים לכוחות שונים במחשבה שלנו. הדעת זה עניין אחר. מה זה הדעת? הדעת מלמד אותנו שיש לנו יכולת לחבר את כל עולם המחשבה עם עולם ההרגשה. הדעת זה החיבור, לכן הוא ממוצע. מצד אחד הוא קשור אל השכל, מצד שני הוא קשור אל הלב, אל ההרגשות.
הדעת זה הצבא?
כן, והדעת זה הצבא. וזה מה שכתוב, זה מה שאומר שלמה המלך בשיר השירים, צוואריך כמגדל דוד. הכוונה ששם כל הפסוקים האלה דיברו, מה ששלמה המלך דיבר זה על העניין של הצוואר. על העניין של הצוואר. אז בכלליות, אנחנו צריכים לדעת. קודם כל צריכים, אמרנו, לדעת מה האמת. אנחנו נגיד את זה מאוד בקצרה, כי נושא שלם בפני עצמו, נגיד את זה מאוד בקצרה. והדבר החשוב ביותר זה לדעת איך זוכים, וזה הכי קשה, איך זוכים להאיר את האמת שאנחנו יודעים אל תוך הלב שלנו. קודם כל, מה האמת? קודם כל צריך לדעת. אנחנו עכשיו מתייחסים לשאלה של המחשבה, של ההתבוננות, של השכל. מה האמת? אז צריך לדעת מה התורה אומרת לנו על האמת של הלב. אתם יודעים, מן הסתם, כולם זוכרים משיעור טבע בכיתה A, המורה לטבע, אמרה בכיתה A, היא אמרה שהיא תיארה את גוף האדם, היא דיברה על הלב, היא אמרה שבלב יש שני חדרים. יש חדר ימני, יש חדר שמאלי. זוכרים את זה? כל המערכת דם בעצם זורמת דרך הלב. יש דם נקי, יש דם פחות נקי. נקרא דם קצת מלוכלך. הדם הנקי עובר דרך הצד הימני של הלב. הדם השמאלי עובר דרך הדם המלוכלך. הדמים אחורים זה נקרא, עוברים דרך הצד השמאלי של הלב. זאת אומרת, בתוך הלב יש דמים נקיים, יש דמים אחורים. הדם מרמז, אחד הרמזים של עניין הדם, זה עניין הרגשות שלנו. כבר אנחנו לומדים, מחוכמת הרפואה אנחנו לומדים. יש דמים נקיים, יש רגשות נקיות, יש רגשות חיוביות, שהם באמת, לשם אנחנו רוצים לשאוף שכל הדמים שלנו יהיו דמים נקיים, ברוחניות של הדבר. יש דמים אחורים, יש רגשות, יש עולם רגש שלם שלילי, שזה נקרא הדמים האחורים, כנגדו יש עולם רגש שלם שהוא חיובי, והוא נקרא הדמים הנקיים. מהם הדמים הנקיים? מהם הדמים האחורים? בעולם הרגש, הכוונה. בעולם הרגשות שלנו, מה? הדמים הנקיים זה למעשה בעיקר עובדים על שלוש נקודות יסודיות. אהבה, שמחה ונתינה. אהבה, שמחה והנתינה זה למעשה כל עולם הרגש החיובי שלנו. ולא רק זה, כל השאיפה שלנו זה שכל הלב יהיה נקי מהדמים האחורים ויהיה מלא רק באהבה ובשמחה ובנתינה. מה זה השלוש בחינות האלה? מה זה אהבה? אהבה זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל, וסניף לאהבת ישראל זה אהבת הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו לסנוע את הגויים, שאף אחד לא יחשוב שיש מצווה בתורה לסנוע את הגויים. יש גויים שיש להם חלק לעולם הבא, כתוב את הנדב ואליהו, יש להם איכל בשמיים, יש אפילו גויים שיסכו לקבל פני משיח, כל כך גדולה מעלתם, זה נקרא חסידי אומות העולם. אז זה סניף גם כן לעניין של אהבה. אז באמת, שימו לב, התורה אומרת לנו לאהוב את הבריאה, לא אומרת לנו לסנוע את הבריאה, הפוך, לאהוב את הבריאה. אבל יש דברים שליליים שאותם אנחנו צריכים לברר. מה זה העניין? את מה כן צריך לאהוב ואת מה אנחנו צריכים לדחות באהבה מתוכנו. כי היצר הרע יכול להכניס לנו אהבות שליליות בתוכנו. זהו, נראה איך מבררים את האהבות האמיתיות והאהבות השליליות, השקריות. אז האהבה זה היסוד הראשון שיש. אז זה אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת הבריאה. זה ארבע מדרגות באהבה שיש בתוכנו, ועד רבה, אנחנו צריכים להעיר את האהבות האלה. לאחר מכן זה שמחה. למה זה שמחה? למה אנחנו צריכים לשמוח? מכיוון שאנחנו מכירים בזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ובחר בנו מכל העמים, ונתן לנו מעלה מיוחדת, ובאמת נתן לנו עולמות נפלאים מאוד. גם כשיש קשיים בחיים שלנו, קשיים זה לא דבר שלילי. עד רבה. בעיקר הבנייה שלנו זה דווקא התמודדות מתוך הקשיים, זה דבר אחד. דבר שני, גם יש לנו הבטחה מפורשת שבוודאי תתקיים, שגם כל הקשיים הם זמניים והם עתידים להתבטל, ורק כך נגיע לעולם נצחי של נצח נצחים שהוא רק טוב בלי קשיים. כשאנחנו, ככל שאנחנו יודעים את זה וזוכים להשיב את זה ללב, בוודאי שאדם זוכה לשמחה. דבר נוסף זה העניין של הנתינה. העניין של הנתינה, שאחד מהבחינות של היצר, ההתמודדות בין הטוב והרע שיש בתוכנו, שבאמת בפרטים הוא מתחלק להרבה פרטים. הרבה פרטים יש במלחמה בין הטוב ובין הרע. אבל לכל המלחמה שבין הטוב והרע שבתוכנו, יש לה שורש אחד שהכל בעצם יוצא ממנו. וזה כתוב הרבה בספרי החסידות והמוסר. האם אנחנו עובדים על עצמנו להיות נותנים או להיות מקבלים? זה יסוד מאוד גדול בתוכנו, שבאמת התורה, פנימיות התורה, תורת הנפש מגלה לנו, אחד מיסודות העבודה שלנו זה להשתדל, אנחנו לא יכולים בשלמות, אבל להשתדל להיות נותן ולא להיות מקבל. מה זה המקבל? המקבל זה למעשה, זה האנוכיות, זה האגואיזם. שאדם הוא אנוכי ואגואיסט, אתה צריך לדעת שברגע שאדם לא יודע את זה ונמשך לצד להיות מקבל, הוא באמת, הרי יהודי הוא אדם חכם. אנחנו עם הספר, קיבלנו תורה, אנחנו כולנו חכמים. אז האדם ילביש את כל מחשבותיו, מעשיו, דיבוריו, רצונותיו, איך לקבל בצורה הטובה ביותר. אם בשביל לקבל משהו אני צריך להיות נותן, לא אכפת לי לתת. העיקר שאני אקבל. זאת אומרת, בעצם הכוונה הפנימית זה להיות מקבל. זה מביא את האדם למקום שכשאדם לא יודע את זה, הוא יכול להיכנס למקום כל כך אנוכי, כל כך אגואיסטי, שבמצבים קיצוניים הוא בכלל לא רואה את הזולת. אבל לפעמים הוא מדבר יפה. כן, הוא מדבר יפה עם הזולת. למה? כי זה משתלם לו. לכן הוא מדבר יפה עם הזולת. אבל באמת, כל המהות שלו זה האנוכיות והאגואיזם. כשיודעים את האמת, כל נקודת, מה שאמרנו קודם, האהבה והשמחה והאושר הפנימי של האדם, זה בבחינה שכמה של האדם. ככל שאדם הוא יותר בבחינת נותן, כך האדם יותר מאושר ושמח. צריך לדעת. הרבה שואלים, מה סוד השמחה? סוד השמחה זה להיות נותן. ככל שתהיה יותר נותן, תהיה האדם יותר שמח. הרבה אנשים מתמודדים היום עם עצבות. הולכים לפסיכיאטר, טוב, אחרי שנותן להם קונצרן וזה, אז הוא אומר להם, אולי תיסע לזה, זה, פעם שמעתי, זה פסיכיאטר, שלח איזה יהודי, שלח אותו למקומות הכי משוגעים בעולם כדי למצוא שמחה שם. מה זאת, אתה תלך לשם, אתה תחזור הכי מדוקה ועצוב שם. שלח אותו לתאילנד להיות שמח. עכשיו, בתאילנד נהיים שמחים, בתאילנד נהיים עצובים, לא נהיים שמחים בתאילנד. אז לא, הוא לא שלח אותו לתאילנד הגשמית, הוא שלח אותה לתאילנד הרוחנית, הכוונה. זה הכוונה שלח אותו לתאילנד. אמר לו, עצות, לך לכל מיני מקומות שיש הרבה בתאילנד. אמר לו, שם תמצא את האושר שלך. אז הוא בא וסיפר לזה, אמרתי לו, אתה תמצא את האושר שלך שם, את הדיכאונות הכי גדולים אתה תמצא שם. שמחה, באמת שמחה זה, כמה שאדם יותר נותן לזולת, ככה אדם יותר שמח. לכן זה עבודה מאוד מאוד יסודית בתוכנו, עבודה מאוד יסודית בתוכנו זה להיות בבחינת נותן. במה להיות נותן? אם אין לי הרבה מה לתת, וזה מצוי מאוד, לא צריך להיות נותן בדברים גדולים. צריך להיות נותן בכל דבר שאתה יכול לתת. בדברים קטנים. עכשיו יושבים בבית, זה נשאל, משפחה יושבת בבית, וגם הוא ארוחה, ועכשיו צריך, המנהג של המשפחה הזאת היא כבר דורות. זה כמו מהסבא דסבין, זה שמה, שברגע שהם גומרים ארוחה הם שותים תה. זה דורות כבר המנהג הזה. טוב, אז גמרו את הסעודה, צריך להכין תה. עכשיו בואו ננסה לחשוב על עצמנו, כל אחד מה הוא חושב באותו רגע שצריך ללכת להכין תה. זה, קודם כל, ככה, בואו ננסה לחקור. הבעל מה אומר? הבעל אומר, מה זאת אומרת? מששת ימי בראשית זה נקבע. זה עצת השם, עצת השם, היא תקום להכין את התה. זה כבר, זה בששת ימי בראשית. בדרך כלל הבעל אין בכלל אהבה אמינה שהוא צריך להכין את התה. כי זה דורות על גבי דורות. זה, פעם היה איזה מבעיה של שלום בית שהיינו, אז הוא היה צריך לעשות משהו בבית. הוא אומר, סבא שלי היה עושה את הדבר הזה? הוא אומר, סבא שלך אולי לא היה עושה את הדבר הזה, אבל הוא עושה הרבה דברים אחרים שאתה לא עושה, אתה לא יודע את זה. אז מה אתה מחפש אצל הסבא? זה, הרבה אומרים לי, כל פעם שאני בא לבעיה של שלום בית, שיש זוג מרוקאי, אז תמיד הבעל המרוקאי אומר לי, אצל הסבא שלי היינו רואים כאלה דברים, הוא היה שם כמו מלך, מה זאת אומרת? כולם משרתים אותו. בסדר, זה היה בדורות הקודמים. אבל אתה לא יודע מה כן הוא נתן. אז לכן אי אפשר להשוות לאחרים. הפוך, אל תחפש איך להתחמק. תחפש באמת איך לתת. אתה תרוויח. תדע לך, כלל גדול מאוד. כל מקום, כל מציאות שאתה תהיה בבחינת הנותן, אתה הרווחת רווחים פי אלף ממה שאתה נתת. זה כלל גדול מאוד. יש כזה דבר פלא, כתוב בפרקי אבות, הווה מקדים שלום לכל אדם. רבנו אריה הקדוש שואל, למה העניין, מה העניין הגדול של להיות הווה מקדים שלום? שימו לב, למה לא להיות בבחינת נותן שלום לכל אדם? למה בפרקי אבות מדגישים לנו הווה מקדים? אומר רבנו אריה הקדוש, ברגע שאתה מקדים לתת שלום לבן אדם, עכשיו אתה בבחינת הנותן. אתה זכית להיות בבחינת הנותן. אפילו להגיד שלום, לחייך לבן אדם, להגיד לו, לשאול אותו בהערת פנים, מה שלומך? זה גם נתינה. אדרבה, חז"ל אפילו אומרים שזה יותר גדול מנתינה גשמית. גדול המלבין שני חברו ממשקהו חלב. מה הכוונה? מלבין שני חברו גרם לו לחייך, גרם לו לשמוח. משקהו חלב, הוא צמא, הוא נתן לו לשתות. אז חז"ל אומרים, מי שמשמח את השני, מחזק אותו, מעודד אותו, יותר גדול אפילו ממי שנותן לו דבר גשמי. אז זה השלוש נקודות העיקריות, היסודיות שיש בעצם בלב. אהבה, שמחה ונתינה. שהלב שלנו מלא. שם אנחנו לומדים פרשת השבוע בעצם על הנותן הכי גדול והראשון בעולם. מי זה? אברהם אבינו. כל כולו, כל המהות של אברהם אבינו, זה העניין של הנתינה, נתינה לזולת. אז זה שלוש נקודות. לעומת זה, יש, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש שלוש נקודות כנגד זה באדמים האחורים של הלב, הרגשות האחורים. מה זה? השלוש נקודות היסודיות זה כעס והקפדה, אחר כך עצבות ודיכאונות, והדבר השלישי זה פחדים וחרדות. צריך לדעת, כל הדמים האחורים של הלב, זה השלוש, זה נובע, זה השלוש שורשים בעצם של כל החירות הלב. כעס והקפדה, החירות, עצבות ודיכאונות, ומי שזוכה בעניין של עצבות ודיכאונות, להגיע לשורש של עצבות ודיכאונות, זה נקרא כתר. כתר העצבות, הוא זוכה למעלה מאוד גדולה, זה נקרא ייאוש. הוא כבר מיואש מהחיים, הוא לא רוצה לחיות, זה, הוא בא לאשתו, אם הוא נשוי, הוא בא לאשתו, אומר לה, אשתי, אני אוהב אותך מאוד, אני אוהב את הילדים, אבל אני לא יכול לסבול את העולם. הנה, הכנתי פה 150 כדורי שינה. כל כדור שינה זה 12 שעות. עכשיו, אני כל 12 שעות התעורר, אני אשתה מים, אני אוכל תפוח עץ. לאחר מכן מיד אני לוקח עוד כדור לעוד 12 שעות. בעזרת השם, אם תשמעי בינתיים את תקיעת השופר של המשיח, תעיר אותי. עד אז אני לא רוצה להכיר את העולם. לא סובל את העולם. זה נקרא עצבויות ודיכאונות. אחר כך, החלק השלישי זה פחדים וחרדות. זה השלוש בחינות שלמעשה זה כל הדמים האחורים בעולם הרגש שלנו, זה נובע מהשלוש נקודות האלה. מהי העבודה שלנו? העבודה שלנו זה ללמוד, קודם כל למדנו את היסוד. מה זה הדמים הנקיים? זאת אומרת, מה זה עולם הרגש הנקי? מה זה הגן עדן של האדם? ולאחר מכן, רואים מה זה בעצם הגיהנום, הדמים האחורים בעולם הרגש שלנו. השלב הבא זה ללמוד איך זוכים להתחיל לאט לאט להוציא את הרע מתוכנו. להוציא את כל החלקים האלה, את הפחדים, את החרדות, את העצבויות, את הדיכאונות, את הכעסים ואת ההקפדות. איך להוציא את זה מתוכנו? ככל שאנחנו זוכים יותר להוציא את זה מתוכנו, למעשה אנחנו יותר ויותר נכנסים לגן עדן. זה הגן עדן. כשאדם זוכה בשלמות לשמחה, אהבה ונתינה, האדם כפשוטו, עכשיו הוא נמצא בגן עדן. העתיד לבוא גם יהיה בגן עדן. אדרבה, הוא ילך מגן עדן לגן עדן. זה כבר לא, בשבילו זה כבר לא שינוי. זה היכולת הזאת להאיר את האמת בלב, זה נקרא תיקון הצוואר או תיקון הדעת, ועל זה אומר להם הקפצן. בעזרת השם, בחמישה, שישה חודשים הקרובים נלמד את זה. התחלנו את הקפצן בעל הצוואר העקוב. זה העבודה שלנו כל החיים. זה בעצם העבודה שלנו כל החיים הדבר הזה. עכשיו נבין גם בעומק הדבר מה אומר משה רבנו? וידעת היום והשיבות הלב אבך. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד דווקא לשלוש נקודות האלה. ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, אמר רבי עקיבא. השמחה, טוב, אכפת הקדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים או לא? יש פה עבודה, קבלנות, להיות, לעשות מצוות, בוא נעשה את זה בתור פועלים, קבלנים, מה אכפת הקדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים או לא? אנחנו, מה התורה אומרת לנו? בספר דברים, פרשת כי תבוא, צדיק ח, 98 כללות, והתורה אומרת לנו, וכל הכללות האלה, למה באו? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מרוב כל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה יהודי שיעשה מצוות בקבלנות עצוב. הקדוש ברוך הוא אומר, גם זה מביא. למה? כי העיקר, העיקר זה בעצם העניין של ההשבה אל הלב. אם אדם יהודי לא יכול להתחבר, לא בבת אחת, לא טובים את ה... לא טובים אותם מה שאנחנו לא יכולים. תתחבר לאט לאט עם המקום הזה. זה מהלך, זה תהליך שלם, נכון? הקדוש ברוך הוא לא יקפיד עלינו אם מחר בבוקר נהיה עצובים. זה לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא איזה מלך אכזר. מישהו פעם אמר לי שהוא גדל, אמר, גדלתי בבית כזה של הקפדות גדולות. הוא אומר, אני הייתי בטוח כל החיים שלי שהקדוש ברוך הוא מחכה מאחורי הפינה ורוצה לראות בי. אמרתי לו, באמת קשה לחיות ככה, זה לא, זה לא... מה, אנחנו סתם אומרים בבוקר, אבינו אב הרחמן, מי שמרחם יורה אחד בשני, יורה בנו. לא, אז הוא נותן לנו את הזמן, אבל הוא רוצה שאנחנו נשתדל ללכת בדרך הזאת. אז זה היסוד. שמה אומר הקפצן? הצוואר שלי צוואר יפה מאוד, צוואר ישר מאוד. ודאי שהוא לא מדבר על הצוואר הגשמי שלו. אלא אומר, העבודה שלי בנקודה הזאת של תיקון הדעת היא כבר מאוד מאוד שלמה. יש לי שלמות גדולה מאוד בתיקון הזה של הצוואר. על כן זכיתי להשיג את הצוואר הישר, ומה זה הצוואר הישר? צווארך כמגדל דוד. השלמות, זה השלמות של דוד המלך, זה השלמות של רבי שמעון בר יוחאי, של צדיקים מאוד מאוד גדולים, שזכו לבחינת התיקון השלם של הדעת. אז עכשיו מה זה? מה המדרגה? מה המקום שלו? בנקודה הראשונה של הצוואר, הקפצן בעל הצוואר עקום, מה הנקודה הראשונה? הנקודה הראשונה זה, אמרנו, יש לו תיקון דעת שלם. ואם יש לו תיקון דעת שלם, זאת אומרת שכולו מלא בלב מה? אהבה, שמחה ונתינה. זאת אומרת, הלב שלו בשלמות מלא בנקודה הזאת של אהבה, שמחה ונתינה. זה הנקודה הראשונה. זה הנקודה הראשונה להבין מה זה הצוואר. אבל מתעוררת פה שאלה. אם כך, אם אתה באמת... במקום כזה, בשלמות כזאת, שהצוואר שלך כל כך ישר, למה כולם רואים שהצוואר שלך עקום? הרי הוא נקרא בקפצן בעל הצוואר עקום. הוא נקרא את זה כי כולם רואים אותו בעל צוואר עקום. אבל עכשיו הוא מגלה להם סוד, באמת הצוואר שלי ישר מאוד. אבל למה הוא נראה עקום בעיני העולם? צריך לדעת פה יש יסוד מאוד גדול. בדבר הזה יש יסוד מאוד גדול. ככל שיש צדיקים או אנשים שזכו לשלמות כזאת, מאוד מאוד יכול להיות שבעיני כל העולם הם יראו כאנשים עקומים מאוד. כאנשים לא יבינו אותם. לא יבינו אותם. כי יש התנגשות, יש פה איזו סתירה פנימית, פער פנימי, בין רוב העולם שלא נמצאים במקום הזה לאנשים שנמצאים במקום הזה. אנשים שלא נמצאים במקום הזה לא יכולים להבין את המקום הזה. לא יכולים להשיג את המקום הזה. דוגמה, נוריד את זה הלכה למעשה. שהאדם נמצא במקום שהוא כולו מלא אינטרסנט. וכל מה שהוא חושב, כל מה שהוא חושב זה איך אני מרוויח, איפה אני, זה, אני יודע שבדור שלנו אין אנשים כאלה. אני רק דיברתי עכשיו משהו היסטורי. אומרים שלפני בערך 2300 שנה היה קצת אגואיזם בעולם. בדור שלנו זה לא מצוי הדבר הזה. אבל זה בבחינת סיפור היסטוריה שאנחנו מדברים. שאדם נמצא במקום הזה, שהוא כל כך אגואיסטי ואנוכי, נמצא במקום הזה, עכשיו בוא ננסה לחשוב רגע, הוא יפגוש בן אדם שהוא כולו אהבה ונתינה לזולת. הוא כולו מלא אהבה ונתינה לזולת. מה הוא מיד יחשוב? רגע, בן אדם הזה מחייך, מאיר לי פנים, הוא רק אני שואל אותו משהו, ישר הוא מתנדב, הוא נותן לי. יכול להיות כזה דבר? הבן אדם הזה הוא איזה נחש הוא. מי יודע מה הוא הולך, מה הוא מתכנן אחרי כל הערת פנים והנתינה הזאת. הוא כבר לא יכול להאמין שיש בן אדם בעולם שבאמת רוצה לתת. ובאמת אוהב. הוא איבד את זה כבר. במקום שבו הוא נמצא. הוא איבד את הנקודה הזאת. הוא לא יכול להאמין שיש בן אדם שבאמת נמצא בנקודה כזאת של אהבה ונתינה, והוא באמת לא רוצה כלום. הוא רק רוצה לתת לך. הוא לא יכול להאמין שיש כזה דבר. מיד הוא מעקם את כל ההסתכלות שלו על אותו אדם. זה נקרא הקפצן בעל הצוואר עקום. לכן הוא נראה עקום בעיני כל העולם. דוגמה נוספת לדבר הזה. פעם יצא לי להתקל באיזה יהודי כזה, שהוא לא מפחד מכלום. הוא לא מפחד משום דבר. הוא לא מפחד, לא בגלל שהוא, לא, 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 לא אדם, יש כאלה אנשים שהם לא מפחדים, סתם לא מרגישים שום דבר בלב, זה לא זה. פשוט אין להם שום רגישות. זה בן אדם שמאוד עבד על נקודת הפחד, לתקן את הפחד והחרדות בנקודה האמיתית שלה. מה זה התיקון האמיתי של הפחד והחרדות? מה זה התיקון? כשאדם מפחד, ממה הוא מפחד? מאריה, מכלב, דוברמן שעולה 2 מטר, שהולך ברחוב בלי שמירה, בלי לא קושרים אותו, אז הוא מפחד ממנו. אנחנו מפחדים הרבה דברים. מפחדים מהחמאס, מהחיזבאללה, מפחדים מצפון קוריאה, יש שם איזה משוגע אחד, מי יודע מה הולך לעשות בעולם. אז אחד ברח מזה, מזה מחלקה פסיכיאטרית, והביאו לו קו הפצצות אטום, והוא רוצה לבדוק אותם, אם זה אף טוב, הפצצות אטום. אז עכשיו חצי מהיבשת בעולם מפחדים ממנו. מפחדים מכל מיני דברים, מפחדים מכל מיני דברים בעולם. מפחדים. אבל באמת, הקפצן בעל הצבא רקום, שתיקן את הפחד, הוא לא מפחד משום דבר. רגע, למה הוא לא מפחד? מה, אתה לא רואה? יש פה סכנה. מה הוא רואה? הוא רואה שהכל זה רק בובות, זה הכל לבושים. אין עוד מלבדו. הוא רואה איך המלכות של הקדוש ברוך הוא מנהיגה את כל העולם. הוא אומר, למי יש רשות, למי יש רשות להזיז אצבע? הרי כתוב, איך הגמרא אומרת? אין אדם מזיז אצבע למטה עד שלא מכריזים עליו מלמעלה. אדם לא נוקף את אצבעו עד שלא מכריזים עליו. זאת אומרת, גם אם יש לי בעיה פה בעולם הזה, אני לא עכשיו יתחיל להתייחס ישירות לבעיה. קודם כל אני צריך להבין את השורש שלה. יש לי בעיה עם הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן כתב תורה שלמה, להבין מה זה הסוד של החרדות. יש תורה בלקוטי מוהר"ן, איך מתקנים את העניין של החרדות. תתבב. אז זה צריך ללמוד אותה, אחר כך לחיות אותה. זה אמרנו, ללמוד זה 3 שעות, לחיות זה 70 שנה. אז זה ודאי, אנחנו עכשיו מדברים, היה איזה יהודי, בחור צעיר, תמים, אז הוא פעם, לפני הרבה שנים, הוא למד על העניין של הפחד, שצריך רק לפחד מהקדוש ברוך הוא. אז אמר לקדוש, אז הוא בתמימות, אחר כך הוא סיפר לי, אמר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני ארגיש, בחור מ-15, אז הוא בתמימות, אמר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני רק אפחד ממך, ואני לא אפחד משום דבר, אפילו בכל הניסיונות שיש בעולם, אני מבטיח לך, אני לא אפחד מאף אחד, רק ממך. הוא לא ידע שאסור להגיד כאלה דברים. זה לא פשוט להגיד כאלה דברים. יום אחד הוא עלה לשמואל הנביא ברגל, בעלה ברגל לשמואל הנביא, 12 בלילה, איזה 10 כלבים ערבים שם קפצו עליו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, עזור, אני אמר לו, אני מפחד גם מכלבים. לא פחד רק ממך, אני מפחד גם מכלבים. הוא היה מאוד תמים, בתמימות, הוא שמע שיעור על עניין הפחד, ושם אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד מאף אחד, רק ממך. הקדוש ברוך הוא הראה לו שהוא מפחד עוד כמה דברים בעולם הזה. זה העבודה של כל החיים, זה להעלות את זה, להעלות את הדבר הזה, להעלות את זה למקום הנכון הזה. עכשיו, אם אנחנו נראה, רק שנייה, אנחנו נראה בן אדם שלא מפחד משום דבר, מה אנחנו נגיד?
מסובב.
משהו מסובב אצלו. זה הוא לא בסדר. ואם הוא באמת הקפצן בעל הצבא רקום, אז למה הוא לא מפחד מאף אחד? כי הוא כל רגע ורגע רואה את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניו. אז הוא לא מפחד מאף אחד, כי הוא יודע שאין אף אחד מציאות באמת אמיתית בדבר הזה. וראו, הרבה צדיקים שזכו להגיע, לבחינה הזאת. לכן, זה הקפצן בעל הצבא רקום אומר, הוא אומר להם, הקפצן בעל הצבא רקום, אומר להם, אני נראה בעיניכם כעקום. כי כל שלמות בעיני הבני אדם שלא שלמים, שזה רובנו ככולנו בעצם לא בשלמות הזאת, ודאי שלא בשלמות הזאת, רובנו ככולנו. לכן אנחנו רואים את כל המציאות של הקפצן כמציאות עקומה. ובאמת, הוא ישר ואנחנו עקומים. כי אנחנו מפחדים בעצם מהלבושים, מהתחפושות של העולם אנחנו מפחדים. אנשים יש להם חרדות מכל מיני דברים, והם לא יודעים, אבל ממי אתה באמת צריך, עם מי אתה צריך להסתדר? אתה צריך להסתדר עם איזה משוגע אחד מהחיזבאללה, שיום אחד יחליט לזרוק עלינו טילים? אין לנו בעיה איתו. באמת בפנימיות, אין לנו בעיה איתו. נלך לשדה, נצעק לשם, השם, תעזור לי לחזור בתשובה, תראה אותו מתבטל. אמרתי לפני כמה זמן, נראה אם נוכל, אני ביקשתי מכמה אנשים שיפעלו להעביר את זה לנתניהו ולממשלה. שנתניהו יעשה ניסיון, שיכריז יום אחד, יום ראשון, עדיף יום ראשון אחרי שבת, מ-10 בבוקר עד 10:05. לא להכביד על הציבור, שיהיה רק 5 דקות. כל עם ישראל, כל המדינה חייבים לעשות 5 דקות התבודדות. מי שלא עשה התבודדות, יהיה יחידה מיוחדת של היסם, תסתובב עם מלות, יראו בלעדה לא מתבודד, יתלו לו מכות. זה יהיה ממש חוק, הממשלה תחייב את זה. אז אנחנו צריכים חוק, כן, ורק פעם אחת, לא צריך יותר מפעם אחת. אתם יודעים מה יקרה ב-10 ו-7 דקות? אבל אני אמרתי לנתניהו שאני מקבל על עצמי בהבטחה, שלחתי לו הודעה, בהבטחה אני מקבל את זה. 10 ו-7 דקות, הוא יקבל מברק מנשיא איראן, נשיא איראן אומר לו, תשמע, אני ברגע זה הבנתי את כל הטעות שלי, דיברתי לכם לשוד הרע, נכשלתי בסילת חינם, אני מיד עושה תשובה עצומה, אני שולח לכם, זה רק הצעד הראשון, יבואו עוד צעדים, אני שולח לכם 10 מטוסים מלאים דולרים, אני מבקש לך, תחלק לכל העניים בארץ ישראל. תרחם עליי, אני מבקש לך, אני רוצה לעשות תשובה על כל הלשון הרע שדיברתי עליכם. באמת, אם נדע את זה, אנחנו נראה בעיניים שלנו איך כל העולם מתהפך. מדוע? כי אין לנו באמת, באמת, באמת בעיה אמיתית, אין לנו עם העולם. אנחנו מתייחסים לתחפושות של העולם, לא מתייחסים בעצם לשורש, לבעיה האמיתית. הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני שליחים. פעם הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אז הבעל, אישה ברוך השם עשתה לו הרבה צרות, יום אחד הוא קיבל כזה מוכין דגדלות, היום אחד הוא יושב איתה, הוא אומר לה, תשמעי, אשתי יקרה, אני מבקש לך סליחה שאת כל כך עצבנית וכועסת. אז היא לא הבינה, היא חשבה, אולי הוא צוחק עליה. הוא אומר לה, לא, אני לא צוחק עלייך. אני מבין שכל מה שאת כועסת עליי זה בגלל העבירות שלי, בגלל שאני לא בסדר. אז את מסכנה שאת צריכה לסבול את כל הכעסים האלה עליי, ובעצם אני הסיבה לכל זה, לא את הסיבה לכל זה. אז מאז התחיל קצת להיות שלום בית בבית שערה. אז הסיפור אמיתי, הדבר הזה. אנחנו בדרך כלל גם אומרים לבעל להגיד את זה לאישה. שמסכנה. הרי כתוב, עזר כנגדו, כשאתה לא בסדר, אז היא כנגדך. אבל אם אתה בסדר, אז היא עזר. אז תהיה בסדר, אז הכל יהיה בסדר. אז ככה זה מתחיל. אז זה מה שאומר להם, הקפצן בא לצוואר עקום, שאומר להם, לכן נראה בעיניכם שהצוואר שלי עקום. עד שאני חי באיזה מקום קצת מסובב. אבל באמת לא אני המסובב. באמת אתם עדיין מתייחסים ללבושים, לתחפושות של העולם. לכן נדמה לכם שהצוואר שלי יקום. אז זה מובן. אבל עכשיו הוא אומר להם עוד דבר. אבל יש לי קול נפלא. ויש לי חוכמות נפלאות. ואני יודע ניגונים כאלה שאף אחד לא יודעים את זה. זה צריך להבין מה זה קשור. עכשיו כל זה, מה זה קשור לקולות הנפלאים, לחוכמות הנפלאות, שהוא יודע מה שהוא יכול גם להשמיע את זה. פה נתחיל את הנקודה הזאת. נתחיל לדבר על הנקודה הזאת, ועזרת השם נמשיך על זה. פה למעשה רבי נחמן מלמד אותנו עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה. בשעה שאדם זוכה להשיג את הדעת האמיתית, זאת אומרת את הצוואר, את הבחינת צוואר מגדל דוד, זאת אומרת זה תיקון הצוואר, זה תיקון הדעת, והלב של האדם מתחיל להתמלא באמת, בדמים הנקיים, ככל שהוא יותר שלם בדמים הנקיים, שאמרנו זה אהבה, שמחה ונתינה, באמת אז קורה עוד דבר, עוד דבר קורה. אז האדם מתחיל לקבל הבנות והשגות וחוכמות שלא בכלל ממין העולם. ולא רק זה, גם הוא מקבל יכולות, אם זה כפשוטו בדרך הניגון או בדרך השיחה, להעביר, להשמיע קולות כאלה בעולם, שכל העולם התעוררו ברצון רק לשמוע ממנו ולקבל ממנו או לשמוע את הניגונים שלו. כי באמת, אין מצד החוכמות, אין מצד הניגונים, באמת החוכמות והניגונים האמיתיים עדיין לא התגלו בעולם. יש דבר פעילי, שרבי נחמן סיפר את כל הסיפור הזה, מן הסתם הוא ידע לספר לנו את הסיפור, כי הוא ידע גם ידע, הוא בעצמו היה קפצן בעל הצוואר עקום. מי שלא קפצן בעל הצוואר עקום לא ידע לספר כזה סיפור. ואז הוא אמר דבר מאוד מפתיע. הוא אמר, כל התורות וכל הסיפורים שסיפרתי לכם, לא גיליתי לכם את הניגונים של התורות. מה זאת אומרת? מה, לתורה יש ניגון? אז הוא אמר, כן, לכל תורה יש ניגון, ועדיין לא גיליתי לכם את הניגונים של התורות שלי. והוא הסביר גם למה. מה, כי אם הייתי מגלה את הניגונים של התורות, אז למעשה כבר לא היה בחירה בעולם. זה היה מבטל את כל הרע בעולם. עוד לא הגיע הזמן לבטל את הרע בעולם, לכן עוד לא גיליתי את הניגונים. אז טוב, אז מי שרוצה לשמוע את הניגונים של התורות האלה, איפה הוא יכול? אז זה גם, הוא רמז לנו גם את הדבר הזה. זה נעמי שמר כתבה שיר יפה על זה. כמה טוב ללכת, לדבר, לעבוד את השם בשמחה בארץ ישראל בין העשבים. זה כל הבעיה שהדור שלנו לא למד את זה טוב, את השיחה הזאת. חשבו שרבי נחמן, כולם רוצים לשמוע מה שרבי נחמן אומר, אז מה עשו? הלכו להשל את העשבים, אבל באמת הוא לא אמר את זה. הוא אמר ללכת, כמה טוב ללכת להתפלל בין העשבים. זה ממש אי הבנה קטנה כל הדור טועה פה באיזה דבר, איזה יבלה קטנה. אומר, כמה טוב ללכת, לשיר, לנגן, לך תשמח, לך לשדה, תשמח, תגיד לשם, אני אוהב אותך, אתה לא מרגיש, טוב, לך תהיה בשדה, רק תצא קצת מכל הצמצום של, של העולם הזה. ואז, זה דבר נפלא שהוא גם אמר, שעיקר ההתבודדות זה בארץ ישראל דווקא. למרות שהוא בעצמו, עיקר ההתבודדות שלו היו דווקא בחוץ לארץ, מי שהיה באוקראינה יודע איזה יערות יש שם, מופלאים מאוד, אבל העיקר זה ארץ ישראל. הקדושה של ארץ ישראל, שאדם לומד את התורה בכלל, הוא מפרט את התורה של, של רבי נחמן, ואחר כך הולך ומתבודד, אז מה הוא משיג בהתבודדות? מתחיל לשמוע, הלב שלו מתחיל לשמוע את הניגונים, מתחיל לקבל, זה לאט לאט, מתחיל לאט לאט לקבל את הניגונים. כששומעים את הניגונים, זה הגן, אין גן עדן יותר גדול מזה, ששומעים את הניגונים של התורות. כמובן, צריך לדעת, לכאורה, מה הכוונה הניגון? צריך לדעת, הניגון הגשמי שלוקחים גיטרה ומנגנים, או לא משנה, כל כלי שיר או ששרים, אז יש פה ניגון, נכון? יש פה איזה ניגון. צריך לדעת שהניגון הזה הוא לבוש. הוא לבוש לדבר יותר פנימי, שזה איזשהו ניגון של, שמנגנים על הלב של האדם. זה נקרא צלילי הלב או צלילי הנפש. הניגון הגשמי זה לבוש לניגון הרוחני, לניגון הנפשי. היום אנחנו הולכים מהחוץ פנימה, כל מישהו מוזיקאי משתדל ליצור ניגונים, אבל באמת הוא הולך, אל הגיטרה. זה טוב ללכת לגיטרה, אבל לך קודם כל אל עצמך. לך תשמע את הניגונים הפנימיים שלך, אתה תראה איזה מוזיקה, אחר כך אתה יכול להוריד לעולם. והיה תקופה שהיה את הדבר הזה. מתי זה היה? בבית המקדש. היה מקלות בבית המקדש שהיה ניגוני הלוויים. כתוב שאדם היה מגיע לבית המקדש, שומע את ניגוני הלוויים, ושמה שהוא היה שומע, היה מתבטא לגמרי, הוא לא מרגיש את הגוף שלו. היה מגיע לעולמות רוחניים נוראים מאוד. אנחנו פשוט לא יודעים מה זה, אין לנו את הניגונים האלה. אז זה מה שאומר להם הקפצן, ככל שאדם זוכה, ככל שאדם זוכה לתיקון הלב, תיקון הלב זה, כמו שאמרנו קודם, זה הצוואר הישר שמוליד את תיקון הלב, ומקשר את המוח עם הלב, אז האדם זוכה לקבל חוכמות אחרות לגמרי, הוא מתחיל להבין בכלל דברים אחרים לגמרי. כל מה שאנחנו רואים, לפני תיקון הלב, זה נקרא לראות את המעטפת, את החיצוניות של החיים ושל העולם. אבל כשאדם זוכה לתיקון הלב, הלב מתחיל לגלות לו דברים הרבה הרבה יותר פנימיים מה שקורים. הוא מתחיל להבין בכלל דברים אחרים לגמרי, מיד הוא מקבל גם את השמחה, את השמחה הגדולה, הוא מתחיל לקבל את השמחה הגדולה, ואז יורדים לו ניגונים, יורדים לו ניגונים כפשוטו. יכול להיות שהוא לא מוזיקאי, אז הוא לא ידע איך להעביר את זה לצלילים גשמיים. אבל באמת, יבוא יום שיתחילו להתגלות החוכמות האלה והניגונים האלה, אז רק נגיד את זה ברמז, הקפצן האחרון שלא שמענו את הסיפור שלו, כי רבי נחמן לא סיפר אותו, אבל זה הקפצן בלי הרגליים. מה זה הסוד של הקפצן בלי הרגליים? העניין של הריקודים. אחד הרמזים בזה זה העניין של הריקודים. שיבוא משיח צדקנו, אתם יודעים מה יקרה ברחוב, מה יקרה ברחובות? מה יבוא משיח, מה יהיה? אני אגיד לכם מה יהיה. יתחילו לשמוע את הניגונים, תראו את כולם יוצאים לרחובות, מתחילים, קודם כל 4-5 שעות ריקודים. זה יתחיל, ככה יתחיל הגאולה. יודיעו, כולם יצאו לרחובות, ויהיה הפרדה, יהיו חובות לגברים, חובות לנשים, יהיה צניעות שלמה, צניעות מלאה, לא צריך לחשוש, כי יש כאלה כבר, אמרו לי, מה יהיה, יהיה התערבבות? לא, אל תדאג. גם אתה תראה שגם בדיזינגוב יהיה לגברים, אלנבי יהיה לנשים, יסתדרו את זה, אתם תראו, הכל יהיה מסודר, יהיו כאלה ניגונים. אדם לא יוצא שום דבר אחר חוץ מאשר לרקוד. רק ירצו לרקוד, להעלות את הרגליים מעל הקרקע, הרגליים זה הצבויות של העולם הזה, לנתק אותם קצת מהארציות. אז זה מה ש... זה הבחינה שהתגלו. התגלו החוכמות והניגונים, ותהיה שמחה עצומה מאוד. שמעתי לפני כמה שנים, שמעתי דבר פלא, מובא בזוהר הקדוש ששנת A-1000 תפרש, זה A-1000 תפרש, זה היה לפני 178 שנים. אפשר לעשות את החשבון, מתי זה יצא בדיוק 1800 ומשהו. אומר הזוהר הקדוש שזה עת רצון מאוד גדולה לגאולה. A-1000 תפרש. שם הזוהר אומר, יפתחו מעיינות חוכמה, מעיינות העליונים, מעיינות תחתונים. באמת אז התגלה המון המון דעת בעולם, התגלה בזמן הזה. דרך אגב, גם באומות העולם, כל המדע שיש בידינו היום, כל הידיעות המדעיות זה מאז, מהתקופה הזאת. צריך לדעת שהקפיצה בידע האנושי זה לא קפיצה של 100 שנה ו-200 שנה, זה קפיצה של אלפי שנים. נחשוב שלפני קרוב ל-200 שנה אפילו לא ידעו שיש מושג בטבע שנקרא חשמל. אפילו זה לא ידעו. החשמל זה בסך הכל בין 200 שנה. זה מה שהזוהר אומר, שבשנים האלה ייפתחו מעיינות חוכמה מאוד גדולים. הזוהר אומר מדוע? כי זה עת רצון לגאולה. באמת לא הייתה גאולה. אנחנו רואים, לא הייתה גאולה. החוכמה נפתחה. אז שמעתי מהרב ברנם שליטה שאמר, שאז היה, מה היה חסר לגאולה עצמה? שכל הניגונים התגלו. אם היו מתגלים הניגונים של כל החוכמות שהתגלו, הייתה כבר גאולה שלמה. אבל לא היה, לא היינו, עדיין העולם לא היה מוכן לקראת גאולה, אז זה נדחה. אז הניגונים היו חייבים לרדת לעולם. כי זה, כשנקבע שזה ירד, זה ירד. כמו שהחוכמות ירדו, גם הניגונים ירדו לעולם. לכן היו שלושה מלחינים גדולים בעולם שהם קיבלו את הניגונים האלה. מה שהיה צריך להגיע אלינו, המילה שלהם לא היינו רואים לזה, זה הלך אליהם, זה בטהובן, מוצרט ובאך. הם קיבלו את הניגונים האלה, לכן הם הפכו את כל הפני המוזיקה בעולם, את הדבר הזה. אז זה מה שאומר עליהם הקפצן, בעל הצוואר עקום, על כן יש לי את כל החוכמות ואת כל, כל הניגונים שיש בעולם אני יכול לעשות. וגם להשליך את זה למקומות אחרים, ובעזרת השם את כל זה נראה בשבוע הבא.